יש לנו עכשיו שיעור גם בקשר של פרשת שבוע על המנורה בעלותך וגם במסכת סוכה שנגיע לשם עוד מעט והכלל שאנחנו עוסקים בו זה הכלל של י"ג מידות, הקשר בין דרך הלימוד לבין התוכן הנלמד. שעוד מעט נרחיב בו טיפה. בואו נתחיל לראות הגמרא בסוכה בדף נ', אומרת ככה, תניא, כלי שרת שעשה של עץ, רבי פוסל, רבי יוסי בר יהודה מכשיר. יש מחלוקת בין רבי לבין רבי יוסי בר יהודה, מה קורה עם כלי שרת שהוא עשה אותה מעץ? בסדר? אנחנו יודעים, התורה אומרת לנו את החומרים שמהם עשויים הכלים. השאלה מה קורה אם עכשיו בא שאם עם ישראל לוקח ועושה עכשיו אחד מהכלי שרת, עושה אותו מעץ. אז רבי פוסל, רבי יוסי בר יהודה מכשיר. הגמרא מנסה להעמיד כמה עמדות, מה המחלוקת ביניהם. ואחת האפשרויות שמובאת לכאורה היא המסקנה, והיא בהתאימה. ואך במילף מנורה בכלל ופרטי, או בריבוי ומיעוטי כמפלגי. הם חלקו האם ללמוד את מהמנורה במידת בדרך הלימוד של כלל ופרט וכלל או בריבוי מיעוט ריבוי. רבי דרש כלל ופרטי, רבי יוסי בר יהודה דרש ריבוי מיעוטי. רבי דרש כלל ופרטי ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט, מקשת עשה מנורה חזר וכלל כלל ופרט וכלל יתא דן אלא כן הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של מתכת. רבי יוסי בר יהודה דרש ריבוי ומיעוטי ועשית מנורת ריבה, לא ריבה, ועשית מנורת ריבה, זהב טהור מעט, מקשה תעשה המנורה, חזר וריבה, ריבה ומעט וריבה, ריבה הכל, מהי רבי רבי כל מילי, מהי מעט, מעט של חרף. טוב, אז לפני שנמשיך הלאה, בואו נעשה קצת סדר, הזדמנות, ככה לעשות קצת סדר במידות האלה, שכלל הופעת אוכלה, ריבוי מיעוט ריבוי, להבין איך הן עובדות, קודם כל בצורה פשוטה. אז יש לנו, המנורה כתובה ככה, כן? ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה. אז לפני שאני בא לדרוש, אני קודם כל רואה, חז"ל קוראים את הפסוקים, הם רואים, יש לי פה ביטוי כללי, לעשות מנורה, לא מפרטים לי. זה ביטוי שהוא כללי, אפשר לאכול הרבה דברים מהמנורה הזאת. זהב, כסף, עץ, חרס, לא יודע מה, ברזל. אחרי זה כתוב לי זהב טהור, זה כבר מפרט, זה, אני יודע עכשיו, פה זה פרט, בסדר? ברור. אחרי זה עוד פעם, מקשה תעשה המנורה, זה עוד פעם ביטוי כללי. היה אפשר לעצור פה, נכון? ועשית מנורה זהב טהור, נקודה. אם זה היה כתוב ככה, זה היה מידה כלל ופרט. או ריבוי מיעוט. לא יודע, בסדר? אבל יש לי אחרי זה עוד פעם ביטוי שהוא פותח. אז אני רואה פה ביטוי כללי, ביטוי פרטי וביטוי כללי. יש שתי דרכים לדרוש את הדברים האלה, להבין מה התורה כתבה לי. דרך אחת זה כלל ופרט וכלל. דרך שנייה זה ריבוי מיעוט ריבוי. מה זה אומר? אפשרות... נגיד בעל פה ואחרי זה נראה בתוך רש"י איך זה כתוב. בסדר, יהיה לנו יותר קל כך. אפשרות אחת להגיד, זה כלל, הכל כלול בו. בסדר, אם אפשרות אחת זה, נעשה בירוק יותר ברור. אפשרות אחת זה כלל, זה פרט וזה כלל. הכלל הזה, מה הוא אומר לי? הכל. אם היה כתוב רק עשית מנורה, אז מה שאני רוצה אני עושה, בסדר? הכל. כל החומרים. ברגע שיש לי פרט, אם עשית מנורת זהב טהור, מה אנחנו אומרים? נכון, בברייתא של רבי ישמעאל אומר, כלל ופרט, אי אתה דן, אלא כאין הפרט. זאת אומרת, זה רק זהב טהור. רק זהב. נכון? כאילו, מה זה אומר לי? המנורה שאמרתי לך קודם, זה רק זהב, זהו. אז לכן רק זהב יהיה כשר. אבל כשיש לי עוד כלל אחר כך, אז זה בא לפתוח עוד פעם. עכשיו, זה לא יכול להיות שזה חוזר למצב שיש לי את הכל, כי
כי אז לא צריך את הפרט ואת הכלל, מספיק רק להגיד בסיס המנורה. אז מה הוא יהיה הפרט שבאמצע? אלא מה? זה אומר שזה בא לפתוח כל מה שדומה לפרט. זאת אומרת, אל תבין שהפרט הוא בא להגיד רק ככה, הוא בא להגיד, אתה עכשיו כן תכליל, אבל תיקח רק מה שדומה לפרט. מה דומה? זה מרבה את כל המתכות. בסדר? כאן זה כל החומרים, בסדר? כל החומרים. סוגריים, מתכת, עץ, חרס, בסדר? הפרט בא להגיד לי רק זהב. אחרי זה כשיש לי עוד כלל, אז הוא בא להגיד כל המתכות. כי מה דומה, מכל החומרים האלה, מה דומה לזהב שהוא לא רק זהב? כל המתכות. עץ וחרס זה כבר חומרים אחרים. בסדר? מובן הכלל הופרט וכלל? לכן מי שלומד את זה בכלל הופרט וכלל, בסוף לשיטתו המנורה תהיה קשרה מכל המתכות. מה לא, לא טוב, כן? פסול. מה נשאר לנו פסול? עץ. זכוכית, נכון. חרס.
אז למה פשוט בפרט לא
כתבו
רק
מתכות? מה?
אז למה בפרט לא כתבו רק מתכות במקום זהב ועשית מנורת מתכת?
שאלה טובה. אני אחזור לשאלה שלך אחר כך.
רגע,
אני אמרתי
מרבה את כל...
אבל אתה מבין כאילו איך זה עובד? אחרי שזה כתוב, אתה מבין כאילו איך זה עובד? כן, מה אתה? אני
אמרתי מרבה את כל המתכות,
אולי
זה
ירבה
את כל הדברים
שבצלם רע. אז פה חז"ל עכשיו דורשים, הם לפי סברות, יודגים למידות, זה דברים ש... לכן גם הרמב״ם כותב, נכון? יכול לבוא בית דין בדור אחד, ללמוד משהו בי"ג למידות, יבוא בית דין בדור אחר, יגיד נראה לי ללמוד אחרת בי"ג למידות. פה נכנס את הסברה של חז"ל, בסדר? אבל משה רבנו נתן לו בהר סיני את המפתחות לדרוש את התורה, י"ג למידות זה קיבלנו משה מסיני, ומה עושים עם זה עכשיו? זה יכול להיות הבדלים בין בתי דין, בסדר? אז פה נכנס את הסברה, מה לרבות, מה דומה? משהו צבע זהב, משהו ממתכת, משהו לא יודע, בסדר? מה שיש לו זה צליל כשמגישים עליה, לא יודע מה, בסדר? פה זה נכנס לסברות. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של זה כמובן, כן? מובן, עד כלל הופעות וכלל? יופי. יש דרך אחרת ללמוד בריבוי מיעוט ריבוי. מה זה אומר? ריבוי, עוד פעם, זה הכל. כן, הכל, מרבה הכל. כל החומרים. מיעוט זה מה זה אומר? לא כל החומרים, יש חומרים שהם לא כשרים, זה בא למעט קצת מהכל, זה לא הכל, זה הרבה אומנם, בסדר? אבל יש כמה דברים שלא יתפסו. כל מה שלא דומה למיעוט, זאת אומרת אם יש לי רק ריבוי מיעוט, אז זה אומר, תרבה הכל חוץ ממה שלא דומה למיעוט. מה לא דומה לזהב? מה שלא עשוי ממתכת. אז אם יש לי ריבוי ומיעוט, בא למעט מה שלא דומה לזהב בכלל. מה שלא דומה לזהב, שזה עץ, חרס, כן? אלא רק מתכות, כן? שהן דומות לזהב. אחרי זה יש לי עוד ריבוי. אז מה זה, מה הריבוי השני ב... הוא רוצה להרחיב את הדבר הזה. בסדר? הוא רוצה להרחיב. אז מה הוא עושה? בדיוק, הוא בא למעט לא כל מה שלא דומה לזהב, אלא רק הדבר שהוא הכי כאילו לא שייך לפה בכלל התמונה. מה הדבר שהכי לא שייך? אז אמרו חז"ל זה חרס, זה דבר שהוא בזוי חרס, לא ראוי שיהיה כלי שרת מחרס. בסדר? למעט דבר אחד בלבד. לרבות הכל חוץ מדבר אחד. לכן מה יהיה לנו בסוף פה? רק חרס. בסדר? זכוכית לא מוזכר בגמרא, אז נמחק אותו למרות שיכול להיות שהמקום הזה. יש לנו דיון בין עץ לחרס. ככה זכור לי. אז בעצם מה נפקא מינה? בין שניהם? עץ. בסדר? לכן,
ככה גמרא מסבירה את מחלוקת רבי מול רבי יוסי ורבי יהודה, האם כלי שרת מעץ הם כשרים או פסולים? לפי רבי הם פסולים, למה? כי הוא לומד בנורה בכלל ופרט וכלל. לפי רבי יוסי הם כשרים, כי הוא לומד בריבוי מיעוט ריבוי. זה פשט גמרא, מובן?
למה הריבוי מרבה הכל חוץ מאחד?
כי אם כבר, אם היית עוצר פה, אז היה מרבה כל מה שדומה למיעוט, בסדר? עכשיו אם ריביתי עוד פעם, אז אני רוצה לרבות יותר. אז מה, אז אני חייב בעצם לרבות את הכל, אין לי כבר עוד גבול, כי כאילו, זה לא רק מה שדומה למיעוט, זה בחזרה מרבה את כל הדברים. אז למה היה צריך את המיעוט? בא להגיד, יש דבר אחד שהוא מחוץ לתחום.
זאת אומרת, הדבר אחד הזה הוא מגיע מסברה?
כן. מה שרשי, מה רשי כותב מיעוט של חרס? דעת הוכחה, המיעוט למהות היה אתה, המיעוט בא למעט פה משהו. וזהו, הראוי להתמעט יותר מן הכל, סברה. למה חרס יותר ראוי? סברה שחרס, החומר שהכי לא מתאים לבית המקדש זה חרס. חומר הכי בזוי לכלים. בסדר? יש מקום עכשיו להתבנן בסברה, בסדר? אבל זה בצורה פשוטה. עכשיו, אני רוצה רגע שנייה, זה קודם כל, זה חשוב, יש הרבה גמרות שאנחנו מתקלים בהם, כלל ופרט וכלל, ריבוי מיעוט ריבוי, או כלל ופרט, רק בלי הכלל השני, או ריבוי מיעוט, בלי הריבוי השני, אז חשוב רק להבין טכנית, קודם כל, אפילו איך הם עובדים, אז זה מה שהסברנו. כאן אבל נכנסת עכשיו שאלה, ששאל חיים, ובכלל, פתח לעניין הרבה יותר מהותי. חיים שאל ככה, אני אשאל את השאלה של חיים, ואני אשאל אותה עוד פעם מכיוון נוסף. שואל חיים, הייתי יכול לכתוב את זה אחרת. במקום לכתוב שהתורה תכתוב בכלל ופרט וכלל, אני אלך נגיד לפי רבי, הייתי יכול לכתוב רק בכלל ופרט, ובמקום לכתוב פה זהב, לכתוב פה מתכת. והייתי מגיע לאותה תוצאה. אז על זה אפשר לענות, לא, לכתחילה זה זהב באמת, זאת אומרת, כשכתבתי זהב, הרווחתי עוד משהו, שגם תדע איך לכתחילה רוצים שאני אעשה את המנורה. באמת מרבים עוד חומרים, אבל עדיין, אנחנו יודעים שלכתחילה המנורה היא מזהב. זה היה מובחר, כאילו, אז הרווחתי פה עוד משהו. בסדר? אז זה לענות ככה לשאלה שלך, אבל בכוונה לא עניתי את זה קודם, כי אני חושב שהשאלה היא טובה, ונשאל אותה מאוד כיוון. מה ההבדל, או נשאל הפוך? יש לי פה שש משבצות. אני רוצה שתסמנו לי שתי משבצות שהן זהות. מבחינת הנפקמינה ההלכתית, יש פה, תיקחו את ה-1, 2, 3, 4, 5, 6, יש פה שתי משבצות שהן זהות. חוץ משתי אלה, שזה ההתחלה, זה מידי. זה, ו... זה. יפה. זאת אומרת, אם אני אלמד בכלל ופרט וכלל, אני אגיע לאותה תוצאה אם התורה הייתה כותבת רק ועשית מנורת זהב דור והייתי לומד בריבוי ומיעוט. אז מה השאלה? השאלה היא לכאורה, אם התורה רק הייתה רוצה שאני אגיע לאיזושהי תוצאה הלכתית, הייתה יכולה לכתוב את זה בצורה אחרת. זאת אומרת, לפי רבי נגיד, שבאת כלל ופרט וכלל, היית שואל את רבי, למה שהתורה לא תכתוב את זה ככה, ותגיד לי, תדרוש בריבוי מיעוט. אתה מגיע לאותה תוצאה. אז מה הרווחת בזה שדווקא כלל ופרט וכלל, ויש לך עוד כמה מילים מיותרות בתורה? בסדר? זאת אומרת, לכאורה, מכאן מוכח, אני תרחיב את זה הרבה יותר, אבל קודם כל זו דוגמה פשוטה, למה אנחנו רואים שהתורה היא לא ברח, היא לא רק רצה להגיע לשורה התחתונה שלי, למה החומרים של המנורה. בסדר? אבל יש כאן עוד משהו מהם, כן.
אני מודע להגיד שלהגיד לרבי, התורה הייתה אומרת ככה, לא הייתה דורש בשביל אחד, כאילו, נראה לי לא סתם דרש דווקא כלל ופרט וכלל.
אז זה בדיוק הנקודה שרוצה לומר. שאם הנקודה הייתה רק להגיע לאיזושהי תוצאה, אם לא היה מעניין אותי הדרך באיזה מידה אני משתמש, אלא רק רוצה להגיד לתכלס, איזה חומרים המנורה כשרה, אז הייתי יכול לעשות את זה אחרת, יותר פשוט. בסדר? לכתוב רק ככה, ובמסורת שלומדים את זה בריבוי מיעוט, ולא בכלל ופרט וכלל. בסדר? אלא מוכח, אני מסכים מה שאתה אומר, אבל מפה מוכח, שיש משמעות גם כן למידה שאני משתמש, ולא רק להלכה הטכנית. זה לא רק פה, בכל מקום שלומדים כלל ופרט וכלל מול ריבוי מיעוט. בסדר, אני יכול להחליף את זה בזה. ועוד שאלות בכל מיני צורות אחרות, לא משנה, זה רק הרגע מול העיניים שלנו. ואין לי זה לא צריך את ההוכחה, אלא... יש לנו הוכחה הרבה יותר חזקה בזה שיש יותר, אבל שלושה מקורות מרכזיים שלוקחים את ה-י"ג מידות והם מדברים עליהם בעומק. מקור אחד זה הארי הקדוש, חיים ויטל, בסדר, בכתבי הארי, הוא לוקח את ה-י"ג מידות וממש מסביר לעומק מה המשמעות הספירות של גזירה שווה, ומה המשמעות של קל וחומר, ומה המשמעות של כלל ופרט, ומסביר כל אחד קשור לספירה אחרת, או ספירות, לא משנה, כל מיני יחסים בין הספירות. אתה פתאום קולט שזה מקור אחד, מקור נוסף זה ברמה מפנו, ומקור נוסף יחסית יותר פשוט, שעוד מעט נקרא משם פסקה ונבין כמה זה גם כן לא פשוט, זה הרב קוק בעולת ראייה, שהוא על סידור התפילה, בברית עד רבי ישמעאל אומר, אז הוא מפרש. אתה מבין שיש פה עולם מלא בכל אחת מהמידות האלה. זה לא רק איזה כלי טכני שנועד בשביל לאפשר לנו להוציא הלכות, אלא יש כל מידה, זה עולם בפני עצמו. בסדר, אם כל מידה זה קשור לאיזה ספירה או לכמה ספירות וזה יחס ביניהם, אני מבין שיש פה איזה מהות בעצם המידה הזאת. ואם יש פה מהות, אז בוודאי שיש איזה משמעות אם אני עכשיו לומד דין מסוים במידה כזאת, במידה אחרת. ומוצאים, גם הרב ויצמן הראה דוגמאות שאיך בזוהר הקדוש מופיעה איזה דרשה במידה מסוימת ומסבירה למה הלימוד במידה הזאת, מה המשמעות של העניין הזה. בסדר, הזוהר הקדוש מראה ממש דוגמה כזאת, ויש דוגמאות ברב קוק, מי שרוצה שיפתח בעולת ראייה בפיתום הקטורת, שמה שאומרים, נכון, בקורבנות, בקטורת בסוף אשכנזים לא אומרים את זה, ספרדים כן, אבל בקטורת שאומרים בהתחלה בקורבנות, אז נכון מה אנחנו אומרים, ודבר שם משה לאמור, כן, איך זה איך הפסיכולוגיה? קר, סמים, נטף, שחרת ולבנה, סמים. אז זה גם, נכון, זה כלל, ופרט וכלל, סמים, נטף, שחרת וחלבנה, סמים. כלל, ופרט וכלל. הרב מסביר שם, בצורה, בפסקות שם, בצורה מאוד עמוקה, למה הקטורת נלמדת בכלל ופרט וכלל. ממש הרב כאילו מסביר את זה, הוא לא עכשיו עשה לנו איזה כלל, כתב לנו אותי כל פעם שאתה רואה, אבל אתה רואה שהוא בטבעי זה בא לו, כאילו הסביר איך הקטורת, מה המשמעות העמוקה שקטורת נלמדת בכלל ופרט וכלל. בסדר? אז עכשיו זה פתח עצום, זה הכלל שהרב ויצמן הכי כאילו עובד עליו בשנים האחרונות, הוא כל הזמן מתגלב לו באיזה דברים חדשים, וזה ממש כאילו לגאול את התחום בתורה שכאילו כמעט לא נגעו בו. בגלוי, הוא מוצא פתאום כל מיני מקורות שכן, אבל כאילו זה כאילו תחום שהיה כביכול נסתר מהם בצורה פשוטה מעם ישראל, והוא הולך ונגעל, וזה פשוט מדהים, הדברים שזה ים שאין לו סוף. יש תורמות, מי שרוצה, באתר של שיבת מעלות, יש תת אתר שנקרא י"ג למידות, ופשוט כל הזמן הרב ויצמן הוציא שם דוגמאות, איך רואים שדברים שנדרשים, וכל השס מלא בזה, דברים שנדרשים בי"ג למידות, איך מראה את הקשר העמוק בין התוכן של הדין לבין המידה שמשתמשים, ולפי הארי הקדוש ולפי הרב קוק, כל אחד לקח קצת כיוון אחר, ולפי הרמה מפנו, וזה זה, זה, זה דברים מדהימים. אני אנסה קצת להראות עכשיו מתוך הסוגיה שלפנינו, לגעת קצת בעניין הזה, ומקווה שעשה לכם, יפתח לכם בחשת לעוד. אז הרב ויצמן מסביר קודם את העניין של ריבוי מיעוט ריבוי. אז קודם כל בצורה פשוטה, לפני שנגיע לעומק, בצורה פשוטה, ההבדל בין הלוגי, בוא נקרא לו, בסדר? ההבדל המחשבתי בין כלל ופרט וכלל לבין ריבוי מיעוט ריבוי, כשיש ריבוי מיעוט ריבוי, אני כאילו, המגמה שלי כמה שיותר להעמיס, ריבוי, בסדר? תכניס כמה שיותר. המיעוט הוא כאילו מצמצם, והריבוי השני עוד פעם פותח. רק הרי בגלל שיש מיעוט באמצע, זה לא פתח את הכל, זה השאיר איזה משהו קטן בחוץ, בסדר? זה הכיוון של ריבוי מיעוט ריבוי. כלל ופרט וכלל, זה לא מגמה להכניס כמה שיותר. כלל, אני שומע פה, יש פה כבר איזה כלל, יש פה איזה קבוצה. בריבוי אין דווקא קבוצה, תכניס כמה שיותר, כן? כל המוסיף מוסיפים לו, כאילו אין פה כמה שיותר. בכלל זה כבר לא כמה שיותר, כלל זה אומר שיש לי כבר איזה קבוצה, יש פה איזה יחידה,
שהיא כוללת הרבה הרבה פרטים, אבל, אבל אתה יכול להכליל אותה, אתה יכול לתת לה שם, איזה כותרת, יש פה איזה יחידה. הפרט, כשיש לי כלל ופרט, הוא אומר, כל הכותרת שאמרתי לך, הכל הכל מתבטא בפרט הזה. אבל אם זה כלל ופרט וכלל, אז בעצם הפרט הוא בעצם מפרש את, את המשמעות של הכלל, כן? מה נכלל בכלל הזה. בסדר? הוא לא אומר רק זה, אלא אומר, בוא אני אתן לך את, את, את הקוד, כאילו איך, איך ללמוד את הכלל, מה כלול בו. בסדר? אז כל מה שדומה לפרט הוא כלול בכלל הזה. אבל כאילו העיקרון של ההבדל בין שני הדרכים האלה, זה כיוון להכניס כמה שיותר חוץ מאיזה מיעוט קטן שיהיה בצד. והכיוון פה לא להכניס כמה שיותר, אלא לראות איזה קבוצה שיש פה איזה קשר, מערכת כזאת אורגנית, שיש איזה כלל גדול, הוא מתפרט לפרטים, אבל בסוף אני גם, אני מבין שהפרטים הם לא מה שעומד בעצמם, אלא הם מפרשים בעצם את הכלל הגדול, ולכן אני יכול לבוא ולהוסיף עוד דברים כשאני מבין שהם שייכים לאותה קבוצה. מבינים כל כך את ההבדל הלוגי, כאילו נקרא, בין שני הכיוונים? האם אני במגמה של ככה התפשטות כזאת, איזה ריבוי כזה, ככה אינסופי, חוץ מאיזה גבול קטן? או שלא, אני רואה יש פה איזה כלל, ואני עכשיו מתחיל, הפרט כאילו בא לפרש לי, אני מתחיל ללמוד את הכלל הזה ששומד לפני, ללמוד את הקבוצה הזאת, כשאני מבין את הרציונל שלה, אני יכול עכשיו להוסיף לו עוד דברים, ורבות עוד דברים. בסדר? אז זה קודם כל בצורה הפשוטה בין שני הדברים.
אני חושב שאני
מה המיעוט עושה כאילו, מה ההבדל בין המיעוט לבין הפרט, נכון, בזה נכון, אבל בשביל שנשמע גם בצליל כאילו מה עושה הכלל והריבוי, אתה צודק גם כאילו של הפרט או של המיעוט, אבל אנחנו צריכים להסתכל כאילו על כל העין, בסדר? אבל הנה חינה. מסביר הרב עצמן על ריבוי מיעוט ריבוי, בואו נראה שזאת האיגרת, האיגרת שהרב כותב לבצלאל, בסדר? בית ספר לאומנות שנפתח בירושלים, והרב דרש שם בשך איזה איגרת לכבוד הפתיחה, ואיגרת ארוכה, הרב בעצמו שם מראה את כוחו ככה קצת באומנות, הוא כותב שם איזה סיפור על בובה שושנה, והבובה של הילדה שושנה. בכל אופן הוא, זה איגרת בפני עצמה שיש הרבה מה ללמוד ממנה, אבל אנחנו שואבים פה עכשיו איזה קטע קצר מהאיגרת של ענייננו. לכללות חמדת היופי האומנותי המתגשם ביצירות מעשיות, מעשי ידי אדם, מתייחס עמנו לעולם ביחס טוב וחביב, אבל גם מורבל. נזהרים אנחנו משחרון והפרזה, אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. הצדק הוא נר לרגלנו, ואנחנו קוראים במקרא קודש, אל תהי צדיק הרבה. החוכמה היא אור חיינו, ואנחנו אומרים, אל יתחכם יותר. אכול דבש הרבות לא טוב. שימו לב שכל הביטויים פה הם מתייחסים להרבה וקצת, נכון? אל תצדיק הרבה, אל תתחכם יותר. אכול דבש הרבות לא טוב, בסדר? כל הביטויים מתייחסים לעניין של הריבוי. זה הכלל המקיף את כל חוג חיי עם עולם. זאת אומרת שגם דברים שהם טובים ונעלים, צריך לשים להם איזשהו גבול. אי אפשר לתת להם התפשטות בלי סוף. מעולם לא נתמכר לאידאה פרטית אחת במידה זו עד שנהיה טובעים במצולותיה עד לבלי יכולת ייתן לנו קצב ומידה להרחבת ממשלתה. אמנם ההגבלה כשבאה לצורך דברים טובים ונעלים לעצמה היא דקה ורכה, הנוגה רפה, סוגה בשושנים. אפילו בסוגה של שושנים לא יפרצו בפרצות. ודי לה לכנסת ישראל גדר של שושנים, קו אחד חשוב, חוץ סקרה אחד, סרטוט אחד הנושא עליו את חותם ההגבלה לעידה הנכבדה מצד מה שלמעלה ממנה, מצד הכללות העליונה. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. לפעמים בנקודה ניכרת אחת עם מבט את רוחה מגיעה לחפצה, מבלי לפגום את החופש של כל אוצר מיוחד של ברוח האדם לדי ריתוקי ברזל וחומת סינים. הרב אומר פה יסוד מאוד חשוב. אנחנו, דברים שהם מקולקלים, זה בטח שאנחנו נגביל, אבל גם דברים נעלים, חוכמה, צדק, ועוד מעט הוא יגיד את זה גם על היופי האומנותי, שזה דברים טובים כל הדברים האלה. אבל חשוב, לא יכול להיות שיהיה הפרזה בלי גבול. כידוע, מה? שיהיה פה הפרזה בלי גבול, שנתמכר לאיזה אידיאל בלי שום גבול. אין כזה דבר. כשמתמכרים לאידיאל פרטי, אומר הרב באיגרת כף, אין לך מידה בעולם שאין הקיצוניות מזיקתה. כי העולם שלנו הוא מורכב מהרבה אידאות, וברגע שאין לו גבול, כאילו אתה אומר, כבר אין משהו למעלה מזה, זה הדבר העליון. לכן חשוב, כמה דבר שטוב שהוא יהיה, הוא חלקי. כי הטוב השלם זה רק האלוקות, האינסופית. לכן לכל דבר, אפילו שהוא טוב, חייב להיות איזשהו גבול, אפילו קטן. מספיק אומר רב, גבול קטן, כמו סוגה בשושנים. מה זה סוגה בשושנים? אתה עושה גדר של שושנים? מה זה גדר של שושנים? בשנייה אחת אתה רומס אותה. לא. אומרים חז"ל, שסוגה בשושנים מספיק, גדר של שושנים, מביאים את זה על סייגות התורה, שאם לאיש ואישה, בזמן שהם אסורים זה על זה, הם, אין בעיה, הם יכולים לישון באותו בית, בא שאלה זה מטרונה, את אחד החכמי ישראל, ואיך זה יכול להיות? מה, זה כמו איש? איך יכולים להיות איש ואישה וכשאסורים זה על זה, ולא לגעת אחד בשנייה, כאילו לא תפסה את הדבר הזה. הוא אמר, לא, זה נאמר לעם ישראל סוגה בשושנים. מספיק גדר של שושנים, זה הגבול הזה, אפילו שהוא גבול עדין, זה מספיק לעם ישראל. יש דברים, בסדר, מה שחזל קובעים את הגבולות, זה דבר שצריך גבולות יותר משמעותיים. אבל האמירה פה, היא אומרת שהגבול הזה הוא מאפשר מצד אחד את החופש, הוא מאפשר עכשיו, יש לך תחום מאוד רחב של חופש. אבל אתה יודע שיש איזה גבול, שזה לא חופש בלי גבולות. אתה יודע שיש גבול קטן, גבול דק, עדין, והוא זה שנותן את המשמעות אחר כך לכל מה שאתה עושה בתוך החופש. בואו נמשיך רגע, וגם אחרי הניצחון הגדול שניצחה היהדות כמעט את האלילות על מרומי העולם הקולטורי התרבותי, השאירה לכנסת ישראל קו אחד לאות עולם על גבורת יש הימינה על פי התורה הכתובה והמסורה. קו כזה אשר גם בעת תקטן מידת אורכו על ידי שערי בינת ההוראה המתאמת עם צרכי החיים, במובנה הנכון הריאלי והאידיאלי, מכל מקום גם תחת מחבוע הנקודה האחת אשר לאורך ימים תישאר יתכנס כל הרוח האדיר והגדול המבטא את עוז ניצחונה בעבר ותדיר תקוותה לעתיד. כל המרחב הגדול של הנוי וההידור, היופי והציור מותר לישראל, מותר הכל. רק קו אחד, סרטוט אחד. הנראה לכאורה ארוך הרבה, אבל באמת הוא גדול רק באיכותו ולא בכמותו. הוא אומר הרבה ברוחו, אבל רק מעט הוא פוגם את החרושת והאומנות. למרות כל המגמות האדירות שלו, כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם. אסור לפסל פרצוף של אדם. אמנם גם זה, יש לזה הסתייגויות. רק פרצוף אדם בתמונה בולטת ושלמה, זה אסור. ציור מותר, פיסול אסור. וגם על זה ישנם דרכי בינה לעזר על ידי חברת אומן עוזר שאינו בן ברית לעת השכלול האחרון של התמונה המיוחדת, שבה נמצאים תנאי איסור. גם את זה אפשר לעשות בעזרה מגוי, ואז כאילו אין איסור, יש דרכים. אבל בסוף זה נשאר, זה משהו קטן. אמנם רק נקודה קטנה תישאר מכל הקו הארוך. אבל מה רבו מחשבותיה? התמונות המיוחדות לאליליים בין בעולם האלילי העבר והווה ובין העולם הנוצרי תתאב כנסת ישראל לא תוכל סייתה. הרב אומר לבצלל תקשיבו, בעצם מה שמה רוצה להגיד להם, דבר אחד תקפידו לא לפסל דמות אדם, אלא על פי ההלכה עם היתרים המתאימים. אבל זה לא רק כאילו, הוא מרומם את זה, שתבינו מאיפה זה מגיע. זה, ברגע שמקפידים על זה, זה בעצם אומר כל האמונות שלנו היא שונה שמיים וארץ מכל האמנות האלילית, הפיסול האלילי של שאר העמים, של הנצרות ושל עובדי האלילים. אנחנו יכולים לעשות כמעט הכל אותו דבר, אבל זה שיש לנו הגבלה קטנה, שלא עושים פרצוף אדם אלא ביתרים המתאימים, זה כבר מבדיל שכל האמנות שלנו היא עומדת תחת עירת שמיים, ובלי זה, אז כל האמנות היא כבר הופכת את עבודה זרה. ואת כשמקפידים על הקו הדק הזה, זה נותן משמעות לכל שאר האמנות, כל שאר הפיסול והציור שהוא תחת עירת שמיים. וכשלא מקפידים על זה, אז כבר הכל, כבר אין גבול בין זה לבין עבודה זרה. כי פרצנו את הגבול. ויש פה אמירה שהיא חשובה לכל החיים, בכלל. ברגע שיש גבול קטן, זה נותן משמעות להכל. זה נכון בקשר של איש ואשתו, זה נכון בקשר להורים וילדים, ובכל מערכת, כן? מקום של חופש, בסדר? צורך היום בישיבה. הישיבה היא מקום של חופש, אי אפשר להתפתח בתורה וברוחניות בלי חופש. יבואו, יקפו על אדם, עכשיו אתה קם לתפילה, עכשיו אתה הולך לזה, אולי הוא יעשה את זה, אבל זה לא ייבנה בהם בפנים. אבל כדי שהחופש הזה יהיה חופש בונה, צריך שיהיה איזה גבול. אז גם בישיבה יש גבולות, גבולות דקים, כן? תקחו מערכת אחרת, תשבו את זה למערכות אחרות, אז הגבולות גם שיש בישיבה הם קטנים, יש כל כך הרבה מקום לחופש של האדם. אבל הגבול הזה הוא מה שנותן משמעות להכל אחר כך. וזה דבר מאוד חשוב לחיים. אומר הרב ויצמן, המנורה חז"ל דורשים מסכת שבת, מחוץ לפרעות העדות יערוך, וכי לאורה הוא צריך, ועל הכל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר והלכו לה לאורו. אלא העדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. המנורה היא איזושהי עדות לכל העולם שיש שכינה בעם ישראל. היא באה כביכול להיות משהו שהוא מתפשט, הוא לא נשאר בבית המקדש. לכן לומדים את המנורה שייכת להתפשטות, נלמדת בריבוי מיעוט ריבוי, כתב רבי יוסף רבי יהודה, שזה מבטא, ההתפשטות הזאת היא לא אינסופית, עכשיו זה לא הפכת את המנורה להפול, בסוף הכל זה הקדוש ברוך הוא. בסדר, יש פה איזה גבול, גם מנורה, אתה לא יכול לעשות אותה מכל דבר, אלא יש פה איזשהו גבול. אבל יותר מזה, משהו שיותר כבר מסביר את הדברים, המנורה היא היסוד של החוכמה, נכון? אני מעדיף להמשיך הלאה, וכאילו את זה אם תרצה תשאל אחר כך, בסדר? כי יש לנו עוד כמה דברים להספיק, והעיקר זה מה שנגיד עכשיו, בסדר? לכן אני, אם זה היה העיקר, פחות להבנתי, אדלה. אומר הרב ויצמן, המנורה היא השורש בעצם להופעת החוכמה. נכון, הרוצה להחכים ידרים וסימנך, הרוצה להשאיר את ספין, הרוצה להחכים ידרים וסימנך, שולחן בצפון ומנורה בדרום. והרבה דרשות של חז"ל על שבע הנרות כנגד שבע החוכמות, ויש הרבה, המנורה קשורה לחוכמה, קשור לשמן, המהר"ל מסביר בחנוכה, השמן איננו חוכמה וכו', והאור וכו', בסדר, המנורה קשורה לחוכמה. אומר הרב באותו הקשר של האיגרת פה לבצלאל, כל היצירה האנושית והחוכמה האנושית, כדי שהיא תהיה משהו טוב ומבורך שמביא אור לעולם, היא חייבת להיות תחת הגבולות, היא לא יכולה להיות התפשטות שהיא אינסופית. חייב שיהיה איזה גבול. כדי להגיד, פה אני עוצר את החוכמה האנושית, ופה כבר אני עכשיו מבטל את עצמי תחת העירת שמיים. לכן בדיוק היוונים, שהם רצו להפוך את החוכמה האנושית להכל, זה כבר הוספה שלי, אז הם טימאו את השמנים, בסדר? והם פגעו במנורה. זה אחד הדבר המרכזי בחנוכה, זה המנורה, כן? למרות שגם הרבה דברים נוספים, אבל כידוע, הם רצו לפגוע בקדושה שבדברים. שתלך עם החוכמה האנושית עד הסוף, בלי שום גבול. זה הכל, המדע, הפילוסופיה, המדע זה האלוהים, כן? אצל הפילוסופים, וכל עולם המדע של היום. ואומרת לנו המנורה, לא, תלמד זה בריבוי מיעוט ריבוי. נכון, יש פה ריבוי, הקדוש ברוך הוא רוצה שנפתח את העולם בחוכמה שלנו. וכל חוכמת יוון זה דבר שהוא מבורך בהופעה שלו בעולם. אבל איפה הטעות? כשהם לא שמו את הגבול. ולכן עם ישראל בא לשים את הגבול לחוכמה האנושית, כן הולכים עם החוכמה האנושית ועם היצירה והאומנות וכל הדברים האלה. אבל יש גבול. לכן המנורה נלמדת בריבוי מיעוט ריבוי שעניינו כן, שתהיה התפשטות, כן, זה דבר צריך להתרבות בעולם, אבל צריך שיהיה איזה גבול. זה המשמעות של מי שלמד בריבוי מיעוט ריבוי. עוד מעט נסביר את כלל ופרט וכלל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, בסדר? יש פה שתי השקפות, ששתיהן נכונות.
אבל מה הפוך שריבוי זה מיעוט
ריבוי? כן, אבל ריבוי מיעוט ריבוי זה ריבוי שיש לו גבול. יש דבר אחד שאסור, אבל הדבר האחד הזה שאסור נותן משמעות לכל השאר. בסדר? אז זה ריבוי מיעוט ריבוי. לגבי כלל ופרט וכלל, אז הסביר הרב ויצמן ש... פה הוא הסביר מעט, ובעניותנו ננסה להרחיב קצת אולי בהסבר הדברים. אני אגיד קודם את מה שהוא אמר, ואחרי זה את מה שאני אמרתי, כדי שתדעו איפה לשים את הגבול בין החוכמה של הרב ויצמן לבין עניותנו הדלה. אז אומר הרב ויצמן, מה זה כלל ופרט וכלל? אמרנו, זה כבר יש לי פה יחידה אחת, יש לי פה מציאות, קבוצה אחת. לכן זה לא סתם שזה נלמד גם הכלל השני, מה המילים שלו? מקשה תעשה המנורה. שלומדים פה צריך להיות מקשה אחת. בסדר? נכון? מקשה תעשה המנורה. מה זה אומר מקשה? שזה אסור להלכה, מה זה אומר מקשה? אתה לא יכול להכין איזה, פה איזה חלק, פה איזה חלק, ולהתחיל לחבר אותם, בסדר, עם ברגים. לא, צריך להיות מקשה אחת, צריך להעמיס את הכל, ושהכל עכשיו כאילו יהיה כאילו חתיכה אחת. ככה זה פלא עצום, זה חוכמה מאוד גדולה בעשיית המנורה. היום כבר יש טכנולוגיות, אבל לעשות את זה פעם, זה בטח שזה פלא עצום, וגם היום זה לא פשוט. ולכן זה מתאים לכלל ופרט וכלל. וזה מתאים גם לחומרים, כי מה ההבדל בעצם בין מתכת
לבין עץ. עץ זה דברים שאומנם הוא יחידה אחת, אבל לא במהות יחידה אחת. אם אתה חותך אותו, אי אפשר יותר לחבר אותו ליחידה אחת. אפשר לעשות כל מיני טלאים, להכניס פה בורג, דבק. אבל מתכת היא חומר שתמיד אתה יכול להחזיר אותו למקשה אחת. נכון? תמיד אתה יכול להעמיס אותו וליצור אותו מחדש כמקשה אחת. חומר שבמהות, כן, אם נגדיר את זה, עץ אולי הרכבה שכנית, מה שנקרא, תערובת, זאת אומרת, זה כאילו, הוא כרגע מחובר, אבל זה לא מהותי שהוא מחובר, זה במקרה שהוא גדל כעץ אחד, אבל אם תחתוך, הוא חושב, הוא לא יוכל להתחבר עוד פעם. חיבור גמור. ומתכת זה הרכבה מזגית, תרכובת, אתה תמיד יכול להעמיס ולחבר את זה מחדש כמקשה אחת. זה מה שהרב ויצמן הסביר על המשמעות של כלל ופרט וכלל, שזה קשור למבנה של המנורה. בסדר? כי הכלל ופרט וכלל, לעומת ריבוי, מה הסברנו פה? ריבוי מיעוט זה להתפשטות, תוסיף כמה שיותר. אין לך פה משהו שמחבר את כל הדברים, זה רק להתפשטות כזאת. הולך, מתפשט, מתפשט, עד שאתה רק עוצר אותו מתישהו. כלל ופרט וכלל, זה כלומר, לא, יש לי פה יחידה אחת, יש לי קבוצה אחת. כל הפרטים קשורים לקבוצה, יש משהו שמאחד את כולם. בסדר? גם המקשה, יש פה חומר כמות, X כמות של זהב, מנורה, אבל המקשה, זה מה שאומר, זה לא X ועוד X, כאילו, בסוף הכל הופך ליחידה אחת. אז כל הפרטים, הם בסוף מחוברים למקשה אחת. בסדר? זה ההסבר של הרב ויצמן. בעניותי היה חסר לי פה קצת במשמעות, כאילו, למה המנורה צריכה להיות ככה? אז זה קשור, מתחבר יפה למקשה, אבל למה המנורה צריכה להיות ככה? אני שלחתי לו גם את הדברים, לצערי, עם כל העומס, הוא לא נתן לי תגובה ספציפית, בסדר? כאילו, הוא לא אמר לי מה דעתו על מה שאמרתי, לכן אני אגיד לכם את הדברים בכל זאת, אבל מכאן והלאה, האחריות היא עליי, ויכול להיות שזה יותר טוב. אז מה שחשבתי בניותי להגיד כזה דבר, המנורה היא קשורה לאור, ויש שתי בחינות להסתכל על האור, בית המקדש הוא נקרא בחז"ל, בסנהדרין, אורו של, בבטרה, אורו של עולם, ויש שתי צורות להסתכל על המשמעות של האור. משמעות אחת, האור יש לו תכונה של התפשטות, נכון? אתה מדליק, השאר, האור מתפשט. אחת התכונות של האור. בתכונה הזאת, אז באמת נכנס כל הסבר שאמרנו קודם, של ריבוי מיעוט ריבוי. עם הסבר של החוכמה האנושית, וזה צריך להגביל אותו גם עם כל ההתפשטות שאתה להגביל, וכל מה שאמרנו קודם. אבל יש עוד משמעות לאור, שהוא גם נותן לנו להסתכל בצורה כללית. כל מה שאנחנו אומרים על ההבדל בין תלמוד בבלי שהוא חושך ותלמוד ירושלמי מישהו אור, ונכון שבחושך אנחנו נפגשים עם פרטים ובאור אנחנו צריכים להיפגש עם דברים בצורה כללית. לכן בעצם המשמעות של האור של המנורה היא לא באה לעשות רק אור פיזי בעולם, בסדר? היא באה לתת את האור הרוחני לעולם, לבאה לתת לנו את המבט איך אפשר להסתכל עכשיו, לצאת עכשיו מבית המקדש, להסתכל על העולם שלנו ופתאום לקבל מבט כללי איך שהוא רואה שכל הפרטים הם לא עומדים לעצמם, אלא הם חלק מיחידה אחת גדולה של הופעת האור האלוקי. איך כל ההיסטוריה היא משהו שהוא הוא הרבה הרבה פרטים שבסוף יש לו איזה מגמה אחת. איך כל הבריאות הם כל אחד יש לו איזה עניין שלו, אבל בסוף הכל קשור לאיזה מגמה אחת. איך כל העמים יש לכל אחד את איזה עניין מיוחד, אבל בסוף הכל קשור לאיזה אחדות השם. זה האור של המנורה. זה מה שאומר לנו רבי, לנו דעתי, כשהוא לומד את זה בכלל הופעת וכלל. עכשיו, זה ודאי מתחבר למה שאמר הרב ויצמן, כן? לכן גם החומר של המנורה הוא כזה, שהפרטים בו לא עומדים לעצמם, אלא הפרטים בו הם מקשה אחת. המנורה נותנת לו את האפשרות להביט על הפרטים בעולם, בנקודה שמחוברים לכלל. לכן היא נלמדת בכלל הופעת וכלל. מבינים את האמירה של... לנו דעתי? יש שני מבטים להביט על העולם. מבט אחד רואה את העולם בהרבה הרבה פרטים. יש בעל חיים כזה, בעל חיים... לא קשור אחד לשני, הכל מקרי, הכל זה. יש... ההיסטוריה אפשר להסתכל עליה גם הרבה פרטים. פה מלחמה של העם הזה, פה מלחמה... פה קמה מדינה כזאת, פה נפלה אומה כזאת, אבל הכל פרטים. ועל כל דבר, בסדר, אפשר להסתכל כפרטים. על החיים גם של האדם הפרטי. הוא יכול לראות אותו כהרבה הרבה פרטים, אבל יש מבט שרואה איך הכל יש לו מגמה אחת, ואיך הפרטים מתחברים בסוף, יש איזה ציר שהוא מאחד אותם, והכל הולך למקום אחד, והכל תחת השם אחד, וכל התהליכים בעולם יש להם איזשהו מישהו שמוביל אותם, בסדר? אז זה ההבדל בין לראות את הדברים כפרטים, או לראות אותם ככלל ופרט וכלל. הכל יוצא מאיזה כלל עליון, אבל זה לא כלל שעומד מעל העולם, הוא גם יורד לפרטים הכלל הזה,
אבל אחרי זה אני מבין איך כל הפרטים, הם בסוף הם חוזרים לכלל והם מחוברים למגמה הכללית של העולם. הדברים האלה לא על המנורה, אלא על המושג של כלל ופרט וכלל, כתובים בדברי הרב בעולת ראיה, בכלל ופרט וכלל. בואו נקרא את זה בפנים עם כל הקושי, אבל ננסה קצת להתבשם וטיפה להסביר מה שבניותן אנחנו מבינים מהדברים. ההופעה הכללית, מקור 4. ההופעה הכללית של אור כל עולמי עד, מקור ההוויה, ביסוד העליון, מעיין החיים העליונים, רז המחשבה הכוללת הכל. כל הפרטים הלא כלולים הם בה ועימה הם מתאחדים. כן, הרב מדבר על איזו הופעה כללית. יש איזה מקור אור כללי בעולם, מקור ההוויה, אור כל עולמי עד, איזה מקור אור מאוד מאוד עליון, מעיין החיים העליונים, רז המחשבה כוללת הכל, מושג מאוד כללי שהוא מעל העולם שלנו. אומר הרב, כל הפרטים שבה, כן, כל הפרטים של ההוויה כלולים הם בה ועם מה הם מתאחדים. הם לא עומדים לעצמם, הם כלולים בה. ומציאותם של הפרטים בעליוניות מצבם היא הרבה יותר נשגבה ויותר מהותית ממציאותם החלשה ברידתם במקומם עד שהם נראים בצורה של פרטים. ועל כן אין להם עמדה עצמית בפרטיותם. ומקלטם המציאותי מוכרח להיות לשוב אל הכלל שהוא מצוי בכל מקום, בראשית המציאות ובאחריתו, ברומו ושפלותו, במרומי רומו ובעומק תאומו. וכל הגילוי של הפרט איננו בא כי אם כדי להסביר איזה תוכן של הבלטה ללבישת הצורה של העושר הגדול של הכלל, שבאחדותו הגדולה הוא יותר רב ויותר מושפע בשפעת צורות מכל המוני המונים של הפרטים. אומר הרב, רגע עד כאן, הפרטים כשהם יורדים למטה הם יש בהם רפיון גדול. כל פרט, מה הוא? כשהפרט עומד לעצמו הוא כלום. בצורה פשוטה, כך אדם עכשיו פרטי. עכשיו הוא, כל מה שהוא יעשה, לא שימציא המצאות, בסוף, אם הוא יעמד לעצמו, אין לזה עמידה, הכל יתפרק. אלא מה? כשהוא כבר חלק מחברה, אז הוא כבר מקבל משמעות. אז נכון, אני עשיתי פרט אחד, אבל זה כבר, בסדר, אז אני לא יודע, אני רופא. רופא לבד, מה הוא יכול? אבל אני רופא, בסדר, אבל יש, ממני יש בניי, משמאלי יש עורך דין, מלפניי יש, לא יודע מה, מישהו מדען, ועכשיו זה כבר, כל מה שאני עושה מקבל משמעות יותר גדולה. עכשיו כל זה מקבל משמעות יותר גדולה, כשאתה מחבר את זה גם לעבודת השם, מקבל משמעות עוד יותר גדולה, כשאתה מסתכל על כל התהליך ההיסטורי של העולם. הפרטים כשהם עומדים לעצמם, אין להם כמעט משמעות, אבל כשהם חוזרים להיכלל במקורם, הם מקבלים משמעות אדירה. עכשיו, בשביל מה באו הפרטים? תשאיר רק בכלל, אם הכלל זה עיקר תשאיר רק... אומר הרב, לא, הפרטים באו בשביל להבליט. כשאתה רואה את הכלל, אתה לא מספיק מודע לכל מה שגנוז בו. כן? ניקח דוגמה, אתה רואה עכשיו זרע של תפוח. אתה אכלת תפוח, רואה בפנים איזה זרע קטן כזה. אתה לא רואה, אתה לא יודע מה יש בו בזרע הזה. אם אף פעם לא ראית את התפוחים, אז אתה לא יודע מה זה. עכשיו, כשאתה תזרע אותו והוא יצמח, פתאום אתה תראה שיש עכשיו שורשים, גזע, ענפים, עלים, פירות, פרחים. הכל עכשיו כלול בגרעין הזה. בסדר? הפרטים הם בעצם, הם מדגישים את הבחינות שקיימות בכלל. אז כשיש את המבנה של כלל ופרט וכלל, אני רואה את הפרטים, אבל אני לא נשאר ברמה התחתונה של הפרטים, אלא אני חוזר לכלל, אבל הפרטים הוסיפו לי בכלל להבין איזה משמעויות קיימות בכלל הזה. לפחות חלק מהמשמעויות, בסדר? מבינים את התהליך שהרב פה, גם אם לא הבנו את הכל, אבל זה הכיוון הכללי פה ש... כן. טוב, וכולי, לא נקרא פה את הכל, בסדר? אבל זה הכיוון הכללי. מפה אני רוצה לחזור למנורה, ואחרי זה נעשה איזה עצירה, נותן לכם שאלות, ואם נספיק עוד משהו שהוא כבר תוספת, אז נרוויח עוד משהו. לנו דעתי מה שעולה פה מהלימוד הזה שכלל ופרט וכלל, על פי מה שהרב פה מתאר לנו את הדרך לימוד הזאת, שהאור של המנורה הוא אור כזה שבא בעצם, הוא השור של האור בעולם. כמו שבעולם הגשמי האור עוזר לנו לראות את החדר בצורה כללית, ולא רק להיפגש עם כל הפרט בנפרד, אלא פתאום לראות איך כל הפרטים הם יוצרים פה תמונה גדולה יפה. ככה האור של המנורה, במובן הרוחני של האור, הוא נותן מבט על כל הפרטים בעולם, איך הם מחוברים לשורש של העולם. בסדר, ואיך הם, בעצם הכל זה חלק ממגמה הגדולה של השם אחד. מעניין, רק נוסיף, שגם הקטורת וגם המנורה, שהם שניהם נאמר עליהם עבודה תמיד, נכון? יכול להיות, יש על שניהם נאמר תמיד. גם על הדלקת הנרות וגם גם על הכתרת הקטורת וגם עם עבודות של סמוכות. הן גם כתובות כסמוכות, כאילו קשורות אחת לשנייה. הן כן, סמוכות אחת לשנייה, הקטורת והדלקת הנרות, שגם הקטורת נדמד בגלל הופרת וכלל, והרב דורש את זה כמו שאמרנו קודם, ויש מקום להתבונן, אולי זה קשור, הקטורת קשורה לריח, לחוש הריח, המנורה קשורה לחוש הראייה, יש מקום להתבונן, אבל לא, זה נותן החכם ירחם עוד. כן, שאלות קודם כל עד כאן. אז אני רק אסכם עד כאן, כאילו, מה הרב יצמן אמר, מה טיפה הוספנו? שאני חושב, אני יודעתי, זה ממש מתחבר עם הדברים, זה לא, בטח לא סותר, כן, לא מתאירים לסתור, ואני חושב שזה רק מוסיף אולי עוד טעם לדברים, שהכלל הוא חוק כלל, זה בעצם בא לראות איך הדברים, זה לא רק איזו התפשטות שלו, כמו פה שאמרנו, שהתפשטות צריך להגביל אותה קצת, אלא בא לראות יש פה איזה משהו שהוא אחדותי, שכל הפרטים קשורים ליחידה אחת. לכן זה מקשה אחת, לכן זה מתכת, שזה חומר שבו כל הפרטים הם יחידה אחת, לעומת עץ, שהם לא במהות יחידה אחת. בסדר? זה דברים שהם ביחד, אבל אם תחתוך, אז הם לא יתחברו בחזרה כמו שהיה קודם. בסדר? מה שאנחנו הוספנו, בעניותינו שזה אולי המשמעות הרוחנית של התפקיד של המנורה, כלהאיר את האור של בית המקדש, שהוא מקור האור בעולם, לתת את המבט שרואה דברים בצורה כללית, איך כל הפרטים הם לא פרטים נפרדים, אלא מחוברים למגמה אחת כללית. עד כאן הסיפור של המנורה. מכאן והלאה, עוד איזו תוספת שאני מאוד התרגשתי ממנה. אז אספר לכם גם, אל תמנע טוב מבעליו. בקידושי יש... גם מחלוקת דומה בכלל הופרת ריבוי מיעוט ריבוי לגבי העבד נרצה, כן? אדם, עבד עברי שאומר אהבתי את אדוני, את אשתי את בני, רוצה חופשי, אז רוצים את אוזנו. איך רוצים את אוזנו? חלקו בגמרא, תנו רבנן, מרצע, כן? לקחת המרצע, מה זה המרצע? אין לי אלא מרצע. מניין לרבות הסול והסירה והמחת והמקדח והמכתב, כל מיני דברים שיכולים לעשות חור באוזן. סול וסירה זה נדמה לי דברים, קוצים כאלה מעץ, מחת זה מחת, מקדח זה גם כן מברזל, בסדר, מה שאנחנו, מקדח, מכתב זה אולי כמו זה יתד כזאת, בסדר, כל מיני דברים שיכולים. תלמוד לומר ולקחת, לרבות כל דבר שניקח ביד, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי אומר, מה מרצע המיוחד של מתכת? אף כל של מתכת. בסדר? גם פה יש מחלוקת. האם, בעצם המחלוקת היא האם גם סירה או לא. סירה זה מעץ, כל השאר זה מתכת. שואלת הגמרא במייקו מפלגי, דרבי דרש כלל ופרטי, לקחת כלל מרצע הפרט, באוזנו ובדלת חזר וכלל. כלל ופרט פרט, עדיין כן הפרט. מה הפרט? מה שאני אומר? כי מרצע הוא ממתכת, אף כל של מתכת. רבי יוסי דרש ריבוי ומיעוטי, ולקח את הריבה, מרצע מיעט, באוזנו ובדלת חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל. מה רבי, רבי כל מילי? מה מיעט? מיעט סם. למה מיעט סם? כי סם, למה סם זה הכי סברה, הסברה נותנת למעט אותו? אומר, רשי, נדמה לי שזה דבר שכאילו, אתה שמת אותו והוא פועל בעצמו. בסוף הרציעה לא נעשתה על ידי אדם. אתה רק הנחת אותו על האוזן, כן, חומצה כזאת. מה זה שם? שם חומצה. ועכשיו היא בעצמה כאילו באה ורוצעת את האוזן. לכן צריך שיהיה פה מעשה. אז מעשה לא אכפת לי באיזה חומר. עץ, ברזל, לא משנה. אבל העיקר שאתה תפעל את הרציעה הזאת. בסדר? אז יוצא, אז יש לנו פה מחלוקת גם לגבי מרצע. בסדר? האם אני לומד בכלל הופרת וכלל, בואו נכתוב את זה עכשיו בכחול, כל החומרים, רק מרצע, כלל, להוסיף כל מתכות. מה זה מוריד לנו? לא כולל עץ, נכון? קוץ, ולא כולל סם. אם אני עושה בריבוי מיעוט ריבוי, אז פה כל החומרים, כאן מרצע זה אומר לי רק מה שדומה למרצע, זאת אומרת כל מתכות, עוד פעם זה אותה משבצת כמו פה אמרנו, נכון? וכשאני מרבה בחזרה, אני מוסיף מה? גם עץ. למעט רק סם. בסדר? אני למדתי את הגמרא הזאת לפני כמה שנים, ואז ניסיתי להסביר את זה על פי, לא על פי הרב קוק, אלא על פי כיוון של הרמ"א מפנו, את זה אני לא אכניס אתכם עכשיו, בסדר? אבל אמרתי לרב ויצמן, והוא אמר לי שזה אפשר לומר את זה. אז תדעו שיש עוד הסבר חוץ ממה שאני אגיד עכשיו, אבל זה לא קורה. אבל מה שאני, שנה שעברה, מתחילת שנה הזאת, אני לא זוכר, כשבאתי להעביר את השיעור הזה, ואז כאילו רציתי, נזכרתי בסיפור של המרצה, פתאום כאילו ראיתי דבר מדהים, שיש פה הקבלה שהיא בשלוש נקודות, בין המחלוקת הזאת פה במרצה לבין המחלוקת במנורה. תגידו אתם. אז הפשוט שזה כלל הופעת הופעה מול ריבוי מול ריבוי, בסדר. זה הקשר, הפשוט. אבל מה עוד? אותם תנאים, בסדר? גם פה זה רבי, ופה זה רבי יוסי בר יוסי בר יוסי. והדבר השלישי? המתכת. שהדבר שנכנס ויוצא זה המתכת. בסדר? נראה לי שזה לא בכלל. אני רוצה להסביר מה להגיד לי המשמעות. אבל לפני זה, יש עוד שתי מחלוקות, סוג של מחלוקות, אחת במחילתא, והגישו אדוניו אל האלוהים, אצל הדיינים, מדובר כאן על רצייה, אצל הדיינים שימלך במוכריו. רבי אומר, בנמכר בבית דין הגנבתו הכתוב מדבר, אבל כאן אינו נרצה אלא בינו לבין עצמו. רוצה לראות איך להבין את המחילתא, מרכבת המשנה, לא זוכר, אחד מפרשי המחילתא, הוא מפרש ככה שבעצם תנא קמא אומר שרק עבד עברי שנמכר בגנבתו אותו רוצים, אבל עבד שמכר את עצמו לעבד אותו לא אין דין רצייה. רבי אומר לא, גם עבד שמכר את עצמו יש לו דין רצייה. בסדר? ואין את המחלוקת? האם רצייה היא בכל העבדים, גם במוכר את עצמו, או רק בעבד שנמכר בגנבתו? בסדר? ומחלוקת שלישית, בואו נעשה את זה פה כדי שנשכח. מחלוקת ראשונה אמרנו, במרצה, רבי. כלל ופרט וכלל, רק מתכת, רבי יוסי ורבי יהודה, ריבוי, מיעוט, ריבוי, גם מחלוקת שנייה במחילתא, תנא קמא, רק בנמכר על ידי בית דין, כן, בגנבתו, נרצה. רבי גם במוכר עצמו. הערה? מה?
רבי אומר,
לא, הוא רק צריך דווקא לפני הדיינים, אבל הכה, אבל כאן, זאת אומרת, במי שמכר את עצמו, לכן אמרתי את המפרשים, לא רוצה להיכנס לכל, אינו נרצה לבנות בינו לבין עצמו. בסדר? כולם נרצאים, רק נפקא מינה, אם מול בית דין, לא מול בית דין, זה לא משנה כרגע. הערת אגב, לא אגב, הערה חשובה, שיש לנו פה רבי ורבי, בסדר? אז יש את הכלל של לשיטתו, וצריך לראות איך זה יתחבר. עוד כלל שנכנס פה זה גם משנת תנאים, בסדר? אנחנו פותחים מקורות תנאים נוספים, שזה כרגע זה המחילתא, בסדר? ומחלוקת שלישית, לא בדיוק מחלוקת, אלא שני מדרשים של חז"ל ששואלים למה דווקא האוזן היא נרצעת מכל האיברים. אז בהמשך המחילתא אומרים, מה ראתה אוזן שתרצה מכל איברים? היה רבן יוחנן אומרה כמין חומר. אומר, אוזן ששמע לא תגנוב, והלך וגנב, היא תרצה מכל איבריו. האוזן שמע לא תגנוב, והוא הלך לגנוב. לכן היא נרצעת. בסדר? בקידושין, בהמשך הסוגיה שלנו בקידושין, גם כן רבן יוחנן מזכאי, הוא דורש בצורה אחרת, מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמע קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, היא רצה. זאת אומרת, פעם אחת אומרים לי, פעמיים זה אוזן שמע משהו, אבל איפה הקלקול? פעם אחת הלך וגנב, ופעם שנייה הלך וקנה אדון לעצמו. אז יש לנו פה שלוש מחלוקות, מילים של מחלוקות, זה לא בדיוק יודעים כמו שזה מחלוקת, זה רבן יוחנן מזכאי אומר שני דברים, בחינות שונות, בסדר? והשאלה אם יש קשר ביניהם, ואני יודעת יש קשר, אני אנסה לומר מה אני מבין. נתחיל מ... למה אוזן ירצה? פעם אחת כי היא שמעה לא תגנוב, והוא הלך וגנב. פעם שנייה הלך וגנב, היא שמעה קריב לישראל עבדים, והוא הלך וגנב, אמן אני רוצה להיות עבד של בשר ודם, לא של התורה. בסדר? אז קודם כל, בצורה יותר פשוטה, אם אני אומר שזה הלך וגנב, לכאורה זה רק במי יש רצייה, רק במי שנמכר בגנבתו. נכון? אם אני אומר שהבעיה שהלך וקנה אדון לעצמו, אז זה גם במוכר את עצמו, כי גם הוא קונה אדון לעצמו. קודם כל, בפשט, נכון? יש פה שתי הסתכלויות מה הבעיה בעבד נרצה. בעיה אחת מצד מעשה הגניבה. זה הסתכלות אחת. הסתכלות שנייה, בעיה מצד זה שהוא רוצה להיות עבד של בשר ודם ולא עבד של הקדוש ברוך הוא. בסדר? לעניות דעתי, זה המשמעות אם לומדים בריבוי מיעוט ריבוי או בכלל ופרט וכלל. ריבוי מיעוט ריבוי, אז זה במקום אחר הרב ויצמן מסביר, לא אני אראה אתכם כבר עכשיו באיזה הקשר, רק נגיד לכם שזה בבא קמא, בפרק מרובע מידת כפל, שעוסק שם בגנב, גם שם יש לימוד התלבטות אם לומד בכלל ופרט וכלל בריבוי מיעוט ריבוי, לא ניכנס גם לשם, צריך להספיק כבר התרחם היום. אבל אתה גם מבלות. אז הרב עצמן אומר שגנב הוא קשור לבחינה של חסד, בצורה מקולקלת של חסד. חסד העניין שלו זה התפשטות. אבל הגנב, מה הוא עושה? הוא בעצם מבטל את הגבולות, התפשטות בלי גבולות. כי מה הוא אומר? שהכל שלי, כן? יש חסד שמה הוא אומר? יש חסד שזה אומר, מה ששלי שלך ומה ששלך שלך, זה התפשטות שהיא טובה. אני לא שומר הכל לעצמי. אני מוכן לתת דברים שהם שייכים לי ולתת לך. זה חסד טוב. אבל הגנב, מה הוא עושה? הוא לוקח מידת החסד, את ההתפשטות, והוא מטשטש את הגבולות. הוא אומר, אין שום משמעות כבר לגבול ביני לבינך. כל מי שחוטף הוא ושלו. זה ג'ונגל כזה. זה בעצם חסד שהוא בלי גבולות. לכן גם על גילוי עריות, שהוא גם בחינה של חסד, נכון, יש פה גם התפשטות ונתינה, אז הצורה המתוקנת של העריות, יצרדי העריות, אבל בגילוי עריות שכתוב על ערוות איש ואחותו, קוראים לזה, התורה קוראים לזה חסד. למה זה חסד? כי עוד פעם, זה התפשטות בלי הגבולות. צריך לדעת איפה כל ענייני העריות, עניין לשים גבולות ליצרדי העריות. זה היתר שאמור לגרום להתרבות של העולם, עוד פעם, אתה צריך לשים לו גבולות. כל איסור העריות, זה בא לשים גבולות לעניין הזה של ההתפשטות, בסדר? אז גם שם נאמר חסד, וזה אומר הרב עצמן, זה קשור גם לגנב, שהוא בעצם מטשטש את הגבולות. לכן, אם הבעיה היא בצד מעשה הגניבה, אני אלמד מצד התיקון של זה כביכול, ריבוי מיעוט ריבוי, ללמוד בריבוי מיעוט ריבוי, שזה אומר, ההתפשטות היא טובה, אבל אתה צריך לשים את הגבול. בסדר? לכן הריבוי מיעוט ריבוי זה המידה שנדרשת כביכול כדי לתקן את הפגם של הגנב. אז זה ריבוי מיעוט ריבוי, זה רק בנמכר בגניבתו, כי זה בא לתקן את הבעיה במעשה הגניבה, ולכן זה פה הלך בגנב. בסדר? רבי... יותר הקשר על הצד ההפוך, למה לרבי זה דווקא מתכת, הוא בא לרבות עוד דבר, כאילו, הנקודה פה זה כאילו, בסדר? זה בא רק, אולי יש קשר לזה שזה בא למעט רק מה שלא נעשה על ידי האדם, כאילו, אבל אני לא יודע, צריך להתבונן, לא יודע, אין לי תשובה, יש מקום להתבונן בזה. רבי אומר, הבעיה בגנב הוא זה שהוא קונה אדון לעצמו. בעצם מה הוא עושה?
הוא מנתק את עצמו, במקום לראות את עצמו עכשיו כפרט מתוך כל הבריאות של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא עכשיו, הוא חי כפרט, במנותק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא קונה אדון לעצמו. זהו, אני עכשיו מבחינתי, אני פרט מנותק מכל האורגניות של העולם, ולי יש את האדון שלי, זהו, זה העולם שלי. ניתקתי את עצמי מהקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר, זה לא להלכה, אבל שעבד הוא פטור ממצוות. גם עבד עברי הוא פטור ממצוות, שוב, זה לא להלכה, הוא חייב ממצוות. אבל יש בחינה שהוא, הוא תחת רשות זרה. הוא לא תחת רשות הקדוש ברוך הוא האדם הזה. הוא תחת רשות של בשר ודם. כל המצוות זה כציווי של הקדוש ברוך הוא. הוא אדם עכשיו שהוא נמצא תחת רשות של בשר ודם. הוא התנתק בעצם, הוא עכשיו פרט שמנותק מהאלוקות, כביכול. מבחינת עצמו, ובאמת אין כזה דבר, כן? אבל מבחינתו איך שהוא חי האדם הזה, הוא חי כפרט שמנותק מהאלוקות. לכן התיקון שלו הוא להחזיר אותו לכלל ופרט וכלל. תבין שאתה פרט, תבין איך אתה כפרט, חלק הופעה מהאור האלוקי, ואתה חייב לחזור, אתה לא יכול להישאר כפרט. אתה חייב לחזור לכלל העליון. לכן הבעיה היא שהוא קונה אדון לעצמו, ולכן זה גם במוכר את עצמו, כי זה עוד פעם אותה בעיה. מה אתה מוכר את עצמך לעבד? איך אתה יכול להתנתק מעול מלכות שמיים ולהיכנס תחת עול של בשר ודם? ולכן, עוד פעם, פה נכנס המתכת, מה ששאלת, שזה משהו שהוא מקשה אחת, שגם הרציעה היא מחזירה אותנו למקום שאתה צריך לחיות כמקשה אחת, אפילו שאתה פרט, צריך לחיות כפרט שהוא קשור למקשה אחת לכל המציאות האלוקית בעולם. זאת הפרט שיצא מכלל וחוזר לכלל. לכן, רק לפי זה אני חושב ששוב, שלושת ההגבלות פה בקשר למנורה, הן עוד פעם, הן נוגעות, לעניות דעתי, לפחות במבט מסוים, בדיוק באותו עניין, בכל אחד בתחום שלו, המנורה מצד האור הכללי בעולם, וכאן הרציעה היא בעצם במקום של אדם כפרט שעכשיו התנתק מהמציאות הכללית של העולם. הוא עכשיו חי כפרט. זה נכון גם מצד זה שהוא באמת קשור גם לגניבה שלו כמובן, נכון? זאת אומרת, אתה גונב, אז אתה התנתקת מהחברה. אתה לא עכשיו, אתה לא מעריך את כל הפרטים שבחברה וכל אחד במקום שלו וכולם בסוף במגמה להופיע תורה שם בעולם. רק אתה מעניין, כאילו הדבר אחד שמעניין אותך בעולם זה אתה. אבל זה לא רק בגניבה, זה גם מוכר את עצמו, כאילו, בסדר, אני עכשיו תחת אדון, בשר ודם, לא מעניין אותי להיות תחת מלכות שמיים. עד כאן, כן. ענה. בסדר? אז כל מה שהרחבתי הלאה זה, כמו שאמרתי קודם, בסדר, זה רק אני לא מתחייב, וגם אם לא נראה לכם זכותכם לחלוק, אני אשמח גם שתחלקו. בסדר, אם מישהו רוצה, אני אשמח שתבואו ותגיד, תתקשו עליי. בסדר? אבל אני רוצה להגיד כן מה הרווחנו מהשיעור הזה. הדבר הכי משמעותי זה עצם הכיוון חשיבה על זה של כל העניין של יהודים למידות, וזה שהמידות הן לא רק משהו טכני בשביל להוציא הלכות, אלא שמשמעות גדולה לזה שלומדים במידה מסוימת לכל ההשקפה של אותו תנה, אותה מורה על, 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 על הדין שאנחנו עוסקים בו. וזה עולם מלא, שוב נגענו פה בממש טיפה בים, אפילו זה לא, וזה פשוט עולם מלא, וזה תחום בתורה שהולך ונחשף, הרב עצמן ממש הולך וגואל את התחום הזה ורוצה שיצטרפו אליו בזה. אנחנו משתדלים בקטנותנו, וזה הדבר הכי חשוב. חוץ מזה הרווחנו עוד איזה מבט על המנורה, בסדר? בדרך העניינים האלה. ובהוספה שהוספנו מעבד עברי, גם אם מה שאמרנו היה שטויות, אבל בכיווני חשיבה, כן, זה אני לא מוותר, כי זה לא אנחנו המצאנו. לראות את המחלוקת ולפתוח מחילתה ולראות שיש עוד מחלוקת כאילו שקשורה לרציעה ולחשוב לפחות, אולי החיבור שעשינו לא נכון, אבל לפחות לחשוב, פתח את המחילתה, תקבל מבט יותר רחב, איזה עוד אמירות של תנאים נאמרו פה בנושא הזה, זה יכול להעיר לך הרבה פה בהבנה של הדברים. ועוד כשיש לי פה לשיטה שזה רבי, בסדר? אז אי אפשר להתעלם מזה שפה זה רבי ופה זה רבי בסדר? שוב, אולי מה שאמרנו לא נכון, אבל לפחות בכיוון חשיבה, יש לנו פה שלושה כללים. הכלל המרכזי זה התוכן של ההלכה קשור למידה, לאופן הלימוד. הכלל השני זה מדרש תנאים, והכלל השלישי זה לשיטתו. בסדר? זה בכללים מה שהרווחנו פה בשיעור. אתן לחכם יחכם עוד.